פרק גוף מבד בתהילים, פרק לא ארוך. הפתיח שלו מראה לנו שדוד המלך אמר את התפילה הזו, מדגישים לנו שאמר את זה במיקום מסוים, ביותו במערה. מסופר בספר שמואל א' בכל הרדיפות של שאול שחיפש את דוד. מסופר שמה שהגיע לאחד המקומות שאמרו לשאול המלך שדוד נמצא פה באזור הזה במערות היעלים, והזדמן הדבר באופן פילי שבאותה מערה עצמה שדוד המלך היה שמה, ובדיוק לאותה מערה הגיע שאול המלך. יצא שדוד ושאול נמצאים באותה מערה שבעצם הוא מחפש אותו, דוד בפנים בתוך המערה ושאול נמצא באותה מערה עצמה. ושם מסופר שדוד המלך היה לו שם דיון עם אלה שעם האנשים שלו בתוך המערה לפגוע בשאול. הוא כבר נמצא פה, אתה יכול לגמור אותו. ודוד לא רצה, אבל דבר אחד שהוא כן עשה, הוא גזר את הכנף של הבגד של שאול, הצליח בתוך המערה, גזר את כנף בגדו. לאחר מכן כששאול יצא, דוד רדף אחריו והראה לו, הוכיח לו שהיה לו אפשרות לפגוע בו אבל הוא לא פגע בו, והנה ההוכחה זה כנף הבגד שהוא גזר. ואז בהיותו באותו סיטואציה במערה, דוד המלך התפלל לקדוש ברוך הוא, והתפילה שלו מופיעה פה במזמור הזה. המזמור פסוק א', משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. היינו באותו הזדמנות שדוד המלך היה במערה, שם הוא אמר ליבו בפיו, שם הוא התפלל את התפילה הזו. מה זה משכיל לדוד שכתוב דווקא כאן? אז יש מפרשים שמסבירים שדוד המלך שהיה במערה בסיטואציה הזו, אז הוא בעצם ראה והבין, השכיל, שלא עוזרים לבן אדם לא ממון, לא חוכמה ולא גבורה. הדבר היחיד שיכול לעזור לאדם זה תפילה. ולכן הוא השכיל את העניין הזה, הוא ראה, הנה המלך פה נמצא לידי ורגע אחד אני יכול לפגוע בו. הדבר היחיד שיכול לעזור זה תפילה. אז אכן הוא השכיל, משכיל לדוד, ביותו במערה, מה הוא השכיל, מה הוא הבין, שהדבר היחיד ש... יהודי צריך לפעול בו ולעזור בו, זה עניין של תפילה, אבל זה הוא התפלל. אומר בפסוק ב', קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. שני חלקי הפסוק אומרים את אותו רעיון, סך הכל במילים שונות. הוא אומר, אני זועק בקול שלי, מתפלל אליך, ריבונו של עולם, ומתחנן אליך ומבקש שתשמע את תפילתי. פסוק ג' ממשיך שוב לתאר את הפתיח של דבריו, הוא עוד לא מבקש, הוא רק מזכיר עד כמה הוא מתחנן. הוא אומר פסוק ג', אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. ראינו, למרות שוודאי שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, לא צריך לספר לו שום דבר, אבל אני לא בא לגלות דברים שלא יודע, אבל אני בא לשפוך את שיחי, אני בא לשפוך את התלאות והצרות שעברו עליי, אז אני בא לדבר עליהם, לשפוך את ליבי על העניין. אני אספר עליהם, אני אגיד אותם, צרתי לפניו אגיד, אני אגיד את הצרות, את הדברים שמעיקים עליי, ויבקש שהקדוש ברוך הוא יעזור. פסוק ד', בהתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורך זו אהלך, תמנו פח לי. כוונת הפסוק אומר ככה, יש מצב, כשאדם נמצא בצרה, אז האדם הזה הוא מעונה מרוב הקושי, והוא הולך כפוף. אדם שהולך כפוף, זה נראה כאילו שחלק מהגוף שלו עוטף את החלק השני מהגוף שלו. זה נקרא בהתעטף עליי רוחי. כשאני הולך שפוף, אני כאילו עטוף בעצמי. זה גם פיזית, גופו. הוא אומר גם רוחי, גם הנפש שלי, באותו דבר, כשאני נמצא... כאילו כנוס בתוך עצמי, אז אני כאילו עטוף עם עצמי, בהתעטף עליי רוחי. הוא אומר, ואתה ידעת נתיבתי, אתה קדוש ברוך הוא, יודע את הדרכים שלי. אתה יודע שאני לא תכננתי להרע לאף בן אדם. ואתה גם יודע כמה מוקשים הם שמים לי בדרך שאני אפול בהם. אתה ידעת נתיבתי גם מבחינתי וגם מבחינת האויבים שלי. ראינו גם מבחינתי שאני לא מתכנן להרע לאף אחד, וגם מבחינתם שהם שמים לי מוקשים כל הזמן. באורך זו ההלך, בדרך הזו שאני הולך בה, בדרך הזו שאני עטוף, שאני כפוף, שאני שפוף, תמנו פח לי. הם תומנים לי פח, והם מנסים להפיל אותי. יש באחד בספרי החסידות, כתוב שכל ארבעת הפסוקים הראשונים שקראנו מרמזים לא רק על הצרות שדוד המלך עובר בחייו, אלא דוד המלך מרמז כאן על כל ההיסטוריה שהנשמה שלו, לפני שירדה לגוף בכלל להיוולד כדוד המלך, כמה תלאות הנשמה שלו עברה עד שהיא ירדה לעולם. הרי דוד המלך הוא דוד משיח השם, וממנו התחילה שושלת של דוד מלך ישראל חי וקיים. משיח הוא יהיה מבית בני שלמה, שהוא בן דוד, כמו שהרמב"ם כותב. והנשמה הזו, כדי שהיא תרד לעולם, יש עליה הרבה מקטרגים שלא רוצים. כוחות הקליפה והתאומה לא רוצים שהנשמה הזו תרד לעולם. אז דוד המלך אומר, כמה תלאות הנשמה שלי עברה עד שירדה לעולם. איפה הייתה תחנה ראשונה? שזה עבר הכל בדרך מאוד מאוד מפותלת. תחנה ראשונה הייתה שלוט בעל בנותיו, ונולד עמון ומואב. זה בעצם היה הנקודה הראשונה שממנה בסופו של דבר יצא רות המואביה, וממנה בסופו של דבר יצא דוד המלך. אז הוא אומר, מסופר לי בתורה, איפה התחיל כל העניין, הפתח של דוד, סליחה, של לוט, שבעל בנותיו. כתוב רש"י גם מביא שיין נזדמן להם במערה, ומזה הם השקו את אביהם, ומזה היה המשך. אז הוא מתחיל מפסוק א', אומר, משכיל לדוד, ביותו במערה, ביותו במערה, עדיין בסיפור הזה של המערה, של לוט ובנותיו, ששם נמצא יין, משם התחיל ההתפתלות של הנפש, נשמה שלו. אחר כך היא ירדה דרך רות המואביה, וגם אצל אביו, אישי, כמה רינונים היה שזה לא בדיוק הבן שלו כמו האחרים, והוא היה, ביחס לכל האחים, הסתכלו עליו הכל הוא מתאר כאן. אתה ידעת נתיבתי, אתה מכיר את האורך זו, את הדרכים המפותלות, עד שנשמתי ירדה למטה, עד כמה תמנו פח לי, עד כמה קשיים עברתי, עד שברוך השם אני שומע ירדה למטה. שיח הלאה, פסוק ה', הבית ימין הוא ראי, ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. דוד המלך אומר, אני מסתכל ימינה, גם שמאלה, אני מחפש אם יש איזה מישהו שמכיר שלי, ואין איזה מישהו שיחפש את טובתי, ואני רואה שאין לי מכיר, אין אף אחד שבאמת יהיה אכפת לו ממני. הוא במילא עבד מנוס ממני, מנוס זה מקום שאני יכול לנוס לעזרה, עבד מנוס ממני, אין לי בכלל מנוס, איפה אני יכול, על מי אני יכול להישען כדי שהוא יעזור לי. אין דורש לנפשי, אין אף אחד שידאג לשמור עליי חוץ ממך ריבונו של עולם. אין אף אחד במשרתי שאול שימחה בידו ויגיד לו, תפסיק לרדוף אחרי דוד. אין לי סיכוי אם לא בדרך אלוקית ממש, אין סיכוי בכלל שמישהו ידאג לי. פסוק וב, זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחפי, חלקי בארץ החיים. היינו מכיוון שאין אף אחד שיכול לעזור לי, אז אני זועק אליך שרק אתה הקדוש ברוך הוא תעזור לי. אני אמרתי לעצמי, אתה מחפי, אתה הגנה שלי. ובמילא אני מבקש ממך שחלקי יהיה בארץ החיים, שאני לא ימות בידי שאול, אלא שחלקי יהיה מיושבי ארץ החיים, דהיינו שאני אחיה בעולם הזה, שיהיה לי חיים פה בעולם הזה, ולא חלילה ליפול בידיו של שאול, ושהוא רצה להמית אותו. פסוק זין, הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפי, כי אנצו ממני. דהיינו, תקשיב לזעקה שלי, לתפילה שלי, זה נקרא רינתי, כי דלותי מאוד, אני דל, אני מוכנע, אני מושפל, אני לגמרי, כל כולי נמצא מעונה וכפוף. הצילני מרודפי, תציל אותי מאלה שרודפים אחריי, כי אמצו ממני, הם יותר חזקים ממני. כמובן שהם יותר חזקים ממני, אז אם אתה לא תציל אותי, אתה לא תעזור לי, אין סיכוי שמישהו יוכל לעזור לי. אז זה הפסוק האחרון, פסוק ח', מסיים את המזמור, זה אומר, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. בי יכתירו צדיקים כי תגמול עליי. היינו, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני נמצא כרגע במסגר, כפי שאמרנו בפסוק הראשון, שאת התפילה הזו אמר ביותו במערה. שהוא בתוך המערה הוא במסגר. שאול נמצא מקדימה, הוא נמצא מאחור, הוא בעצם במסגר. אז הוציאה ממסגר נפשי, תוציא אותי מפה חי, מהמסגר הזה שבו אני נמצא, ואז אני אוכל להודות את שמך, אני אוכל להודות לך על כך שהצלת את החיים שלי. וכאשר אתה תעשה איתי חסד, אתה תציל אותי, ואני לא ייפול בידי שאול, אז כולם יראו שההבטחה והנבואה שנתת לי, שאני אמלוך, מתקיימת, אז בי יכתירו צדיקים, הצדיקים יכתירו אותי, הצדיקים יתפארו בי, והם יפרו אותי להיות הפרץ שלהם, היינו, אני המלך שלהם, כי תגמול עליי שתעשיתי חסד. אבל עכשיו, שעדיין לא בא המימוש של הנבואה, אז אין לי למי לפנות, אין לי למי להישען רק עליך. יש מקומות שמביאים את הרמז בפסוק הזה, בביטוי שכתוב בפסוק ח', שכתוב להודות את שמך, התפילה של יהודי, היא באה באופן של הוציאה ממסגר נפשי. אז מקומות מסוימים כתוב שזה מרמז על יום השבת, לעומת כל ששת ימי החול. ששת ימי החול, אדם כמו נמצא במסגר, נמצא בתוך הבלבולים ובתוך הקשיים, ובתוך תרדות כל השבוע, הוא נמצא במסגר. אז בשבת זה זמן שהוא אומר, הוציאה ממסגר נפשי. עכשיו אתה מוציא אותי מכל הדברים המעיקים עליי, ואני יכול באמת להודות את שמך, אני יכול להתפלל אליך בנחת, בלי הפרעות ובלי מניעות ועיכובים. מתניה, באיגרת הקודש, באיגרת שטחת, זאת אומרת, כן מביא את הביטוי הזה בהקשר לכך שהנפש האלוקית נמצאת בהסגר, כמו אסיר, שהנפש הבהמית היא עוטפת אותה ומסגירה אותה. על זה באה הבקשה והתפילה, הוציאה ממסגר נפשי. תוציא את הנפש האלוקית שלי מהמסגר של הנפש הבהמית, כדי שלהודות את שמך, שאני אוכל להתפלל אליך, לעבוד אותך, להשתחרר מכל המניעות והעיכובים הללו של היצר, של הסתרה החלטית.